The marker, luckily.
Dove. לא, זה לא השיעור הזה, למה אני פותח את הספר במקום הלא נכון?
390
ו... 3. לא התקדמנו הרבה. אבל היו דברים חשובים. היו דברים חשובים. שבוע הבא אין שיעורים. לא, אני צריך להשתתף באיזשהו, לא, באיזשהו כנס, אז...
אין שיעורים גם יום שני?
לא, רק...
רק רביעי.
כן. כן. טוב, 393, נקרא שוב את הדברים. לא חשוב איפה עצרנו בדיוק. בעיית הזהות של הערב רב לא נפטרה, והיא מתגלה בכל חומרתה בחטא העגל ברגע שהאיש משה בושש לבוא.
הייתה יכולה, סליחה, מספר עמוד?
393. הבעייתיות המתגלה בנוגע לדרך שבה מגדירים אנשי הערב רב את זהותם עדיין באורכנו. בזמן שאנחנו חוזרים...
אתה יודע שאצלי המספרים יש לי שיפט של
אוכרנו ולא
באוכרנו,
יש בלבול בין החף לרש.
למה? מה כתוב אצלכם?
באוכרנו,
אצלנו כתוב באוכרנו,
כאילו זה ערב.
אצלי זה כבר מתוקן. תודה. בכל זאת, כן.
זה 392.
מה?
כן,
זה
392.
איך?
לא יודעת, יש לי גיוס.
רגע, זה בדיוק, זה בעיה, לא יודע מה.
אני כל הזמן בשיפט אחד אתכם של העמוד.
מה כתוב בהתחלה? לא, איזה מהדורה זה? למטה, כן.
שלישית. מה יש לך?
לי יש לי אחרונה, חמישית.
וואו.
אז בגלל זה, רגע, לא, אבל אני רוצה, אני בכל זאת רוצה לרשום את זה. שבשלישית יש, את אומרת, 392?
כן, אצלנו זה ראשונה. אני ב...
גם אצלכם?
לא, אצלנו זה ראשונה.
לא, אבל זה 393.
393.
אני לא יודע מה קרה.
מה הקטע שקוראים?
זהותם אינה זהות עברית, משום שהם אינם צאצאי אבות. אולם, הם החליטו מרצון על החופשי ובניגוד להמון בן ישראל שהחליטו שלא לצאת ממצרים, להצטרף לגאולת ישראל ולהתלוות לעם ההולך לארץ כנען, כפי שהובטח לו בברית בין הבתרים ודור רביעי ישובו הנה. הבטחה זו אינה מוכרת לערב רב, וגם אם הם שמעו עליה היא אינה רלוונטית, לא משום שהם אינם עברים. איך אפוא הם אמורים להגדיר את עצמם? האם יהיה מספיק זמן למשה רבינו להפוך אותם או צאצאיהם לעברים, למשל ידי נישואים בינם ובין בני ישראל לפני הכניסה לארץ ישראל, או שמא הם ינסו לאמץ הגדרה זהותית אחרת, הגדרה בעייתית ביותר, משום שהיא למעשה הגדרה דתית? כן. מי שמאמין בתורת משה שייך לעם ישראל. הגדרה זו זרה לחלוטין, והיא אף נדחתה על ידי חכמי ההלכה שקבעו להלכה שישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. הגדרת הזהות הישראלית אינה בראש ובראשונה הגדרה דתית, אלא הגדרה לאומית. הזהות הלאומית, הזהות האנתרופולוגית, קודמת לזהות הדתית שלנו. דרך ארץ העברית קודמת למתן תורה. וקבלתה היא למעשה תנאי לצירוף גרים לעם ישראל, כפי שעולה בבירור מדברי רות המואביה, המבקשת להצטרף לעם ישראל, עמך עמי, ורק אז, ואלוהייך אלוהי. קודם כל עמך עמי, ולאחר מכן אלוהייך אלוה. זהו האתגר שעמד לפני משה רבנו, וזהו האתגר עומד לפנינו גם היום. בעיות רבות המאפיינות את החברה היהודית היום, נובעות מאימוץ הגדרה זהותית לא נכונה. אני חושב שזה הנקודה החשובה, ועל זה מניטו ירבה לדבר בסוף חייו כמעט כל שבוע. עם ישראל אינו כנסייה, קהילה שבה מוגדרת ההשתייכות בראש ובראשונה על פי מרכיב אמוני, אלא עם. אומה בעלת זהות אנתרופולוגית שורשית, הזהות שירשנו מן האבות, וכשאומה קיבלה על עצמה להיות נידונה על פי תורת בורא עולם, על פי החוק המוסרי בתכלית, כפי שהבורא גילה אותה לעם ישראל במעמד הר סיני דרך אדון הנביא. וכאן קל, כל הדגשה היא חשובה, חשובה ביותר, כי באמת זה, פחות לפי מניטו, שורש הבעיות שאנחנו חווים היום. סביב ההגדרה של מה זה ישראל, כן, ויש לזה השלכות בכל מיני כיוונים, ובעיקר גם כן בגישה מול אותם לא יהודים ש... קצת בדומה למהלך של הערב רב, החליטו להצטרף להיסטוריה העכשווית של עם ישראל. מה?
יהודים שפרשו. הגרים זה לא הבעיה שלנו, מה פירוש?
ודאי שכן.
הגרים היום שהתגיירו?
ודאי, ודאי.
גרים שהתגיירו?
לא, לא הגרים שהתגיירו, אלה שחיים בינינו.
כמו העלייה הרוסית, כן.
אני לא יודע מה זה רוסית או לא, לא, אני לא זה. זה, כן.
מה? אלה שפרשו מהיהדות.
מה זאת אומרת?
הם היום קצת נוצרים או קצת מוסלמים, הם לא יהודים במשמעות דתית, אבל הם צאצאי אבות.
לא הבנתי.
מה הייתה?
מי זה אלה?
אילו מומר נשארים.
איפה?
המומרים גם נשארים יהודים. אפילו הערבים אומרים על עצמם, אלה שגרים בארץ שהם בעצם יהודים שהתאסלמו.
לא, זה בחברון, זה בחברון ובסביבה של חברון. כן, יש כמה כפרים שידוע.
גם בשכם, יש.
חנינה.
אז מה איתם?
מה זאת אומרת, מה איתם?
מכיוון... הם לא לפי הדת, אתה אומר.
כיוון שהמעשים האלה הם מעשים של המאה ה-17-18 בעיקר, עברו כמה וכמה דורות, אז אני לא חושב שיש מישהו ששמר, שמע על... שושלת זה אולי פה ושם, אבל זה לא הבעיה העיקרית. כן, זה לא שהתבוללו, כפו עליהם להתאסלם, זה יש הבדל גדול. כן,
או להתנצח.
בסדר, להתנצח כמעט ולא, זה בעיקר כמה כנופיות ערביות ש... לא, זה סיפור אחר, היא מדברת על מה שיש בארץ כאן, זה משהו אחר. לא צריך.
תתייחס באופן כללי, אתה אומר?
לא, בא באופן כללי, אפשר באופן כללי לדבר על כל הבעיה של כל היהודים שעזבו את עם ישראל במהלך כל הדורות, מה עושים איתם?
זאת אומרת, גם פרשו מהבטחת האבות וכל השאר?
שוב, יש...
גם לא יודעים בכלל. לא, לא.
קודם כל הרוב לא יודע, גם אלה שמגלים היום שזה בעיקר בספרד ופורטוגל, שהם צאצאים של הנוסים, ואפילו לגבי חלק מהם אפשר להוכיח שדרך האימהות השרשרת נשמרה וכולי וכולי. בסדר, זה כל מיני שאלות.
ועדיין הם לא חוזרים, הם מחליטים להיות נוצרים.
חלק רוצה לחזור, וזה בסדר, נשאיר את זה. אני חושב שיש לנו דברים יותר בוערים על הפרק. אם הדגש הוא לאומיות, זה לכל הכיוונים, והכלל של ההלכה הוא ברור מאוד, כן. יהודי שהוא מומר הוא יהודי.
כן, אבל אם הערבים ביתא וחברון רואים את עצמם כערבים מוסלמים,
זהו.
הם רואים את
זה. אז הם פרשו.
שוב, רוב רובם הם באמת ערבים מוסלמים שהגיעו לכאן במאה ה-17-18 מכל מיני סיבות, למה שאנחנו נדביק להם את ה... וזה, אז פה ושם יש אחד, שתיים שפתאום, כן, בסדר, זה לא... אני חושב שיש לנו דברים יותר חשובים, כן. מה?
דברים יותר חשובים לעשות.
מה אנחנו צריכים לדאוג לערבים?
לא, 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 יש לנו בעיה בוערת, שזה הלא יהודים שפה, כן, זה כן. זה כן, וכאן הגישה היום היא מאוד בעייתית, מאוד בעייתית. טוב, חוץ מזה, יש מושג שנקרא זרע ישראל, ויכן יש, אם מישהו רוצה... להצטרף בחזרה לעם ישראל והוא מזרע ישראל, אז לפחות לפי רוב הפוסקים יש חייבים להקל עליהם את החזרה. את החזרה אנחנו מכירים את העמדה של הרבנות הראשית היום, שדווקא עושה את כל מה שאפשר כדי לא להקל שום דבר. בסדר, טוב. מה? כן, 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 לא, 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 בסדר, לא, לפני כמה שנים זה היה שונה, אני מדבר על החודשים האחרונים, כן.
הבעיה זה גם היהודים בחו"ל שחושבים שהם דת. הם לא מגדירים את עצמם כשייכים ללאום, אני במשפחה שלי שומעת את זה כל הזמן.
כי זה, כי זה...
אנחנו צופתים קודם.
נכון, כי זה 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 כי זה מה שהסבירו להם במשך 200 שנה.
אז צריך להסביר להם שזה
טעות. טוב, יאללה, זה אחד זה נכון, בית
זה לצעירים, זה חשוב.
הכל חשוב, הכל חשוב. השאלה היא מה, לא מה פתאום מישהו שבא לזמן קצר מסביר להם, אלא מה שאומרים להם אחר כך. מה שהם שומעים ביום יום. וביום יום הם שומעים שהם דת. בסדר, זה ידוע.
יש שם ביטחון של ידעו יהודים.
בסדר, נו, מה... עובדה, אם זה היה כדי כך מדאיג אותם, הם לא היו נשארים שם. בסדר, כל אחד קובע לעצמו מה העתיד נכדיו. זה בדיוק ככה, מה לעשות? מה לעשות? בסופו של דבר זה מאוד דומה למה שחז"ל מתארים במדרש. לגבי יציאת מצרים.
אני אמרתי פה בשקט, זה קורה איתוך. סוג של קורה איתוך, מי מתאים, מי לא מתאים.
לא, זה...
זה פשוט
החלטה רצונית של אדם שרוצה מה שהוא רוצה. והוא מחליט לא רק על מה יהיה העתיד שלו, אלא מה יהיה העתיד של הנכדים שלו והנינים וכו'. בסדר?
אם יש לו בכלל.
זה עוד סוגיה, אבל רוב...
זה לא בדיוק.
מה המדרש
של חז"ל? שרק 20% מהיהודים, מבני ישראל דאז, החליטו לצאת. בסדר? בסדר? ראינו גם מה קרה בתקופת עזרא ונחמיה גם כן, כן, בסדר, דוגמאות לא חסרות לנו במהלך ההיסטוריה, ומתברר מה שמתברר, זה לא...
זה בדיוק כמו שאתה אומר, שכל אחד מחליט מה שהוא רוצה לגבי נכדיו, כלומר זה נכון, בצד שלו זאת אמת, אבל בצד הראייה שלנו, אנחנו ממשיכים להגיד עליהם אף על פי שחטא, יהודי הוא. אנחנו ממשיכים לקרוא לילדים ולנכדים שלהם זרע ישראל, ולתת להם מעמד
מיוחד. בסדר, אולי משאירים להם רבע דלת פתוחה במקרה שיהיה איזשהו נס שאחד מתוך... אני לא בטוח שאנחנו נלחמים עליהם. אני די ספקן לגבי הדברים האלה. לא, צריך להיות מציאותי פשוט. יהודי טוב ומשפחה טובה שמגיע לאוניברסיטה, וזה לא משנה אם זה הרווארד או אם זה לסורבון. אחוז הסיכוי שהוא יפגוש שם את קריסטינה בת זה
מוחמד,
לא יודע, זה כל אחד ישים את השם שהוא רוצה, ובזה הוא מחליט, זהו,
הוא יוצא.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה את הדברים אחרים. הוא מביא מאות אלפים כאלה לארץ שהם לא חשבו על זה.
בסדר, בסדר, לא, בסדר, אני אומר נשאיר לו את החשבונות שלו ואת הדרכים שלו. בינתיים מבחינת הבן אדם הוא מקבל החלטה רצונית וזהו, זה מה שיש. יש טוב, תחנות המעבר משמשות לא רק שלבי גמילה מן היש הישן, אלא בעיקר שלבי בנייה של היש החדש של האומה. בכל תחנה ותחנה, לא רק להר סיני ולמעמד מתן תורה שהיה שם, אלא לכל שלב ושלב משמעות וחשיבות משלה, והמקובלים רגילים בליל הסדר ללמוד נושא זה בפרטי פרטים. אנחנו רגילים להתייחס ל-50 יום המפחידים בין פסח לשבועות. בדומה לתקופה זו, לומדים המקובלים מהי משמעות כל תחנה ותחנה בדרך לארץ ישראל, בדרך לגילוי הקדושה בעולם החדש שעם ישראל הולך לבנות בארצו. צריך להבין לעומק מה קרה במצרים, מה נכשל שם. על אף שבהתחלה נראה, על פי המסופר בסוף חומש בראשית, שיוסף הצדיק כן הצליח לקרב את מצרים דאז אל ההכרה בבורא עולם אחד. צריך גם להבין את סוד העיבור, איך יוצא ישראל ממצרים, כמו העובר היוצא ממעי אמו. דורשי הרשימות עסקו הרבה במשמעות השמות המוזכרים בפסוקים המתארים את תחנות בני ישראל בדרך לארץ ישראל בחומש במדבר. בפרשת מסעי, כן. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. באר חפרו השרים, קראו נדיבי העם, ומחוקק במשנותם, ממדבר מתנה וממתנה, נחליאל ומנחניאל במות, ובמות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. הם גם עסקו הרבה במשמעות רצף התחנות והקשר שביניהם, והמקובלים לומדים את דבריהם לעומק. אולם, המהר"ל אינו עוסק בעיקר בפרק שאנחנו לומדים עכשיו, הוא מביא את דברי הגמרא, הדורשת את שמות אותן תחנות כמשל לסכנות האורבות לתלמיד חכם תוך התקדמותו בלימוד התורה. הסכנה העיקרית היא סכנת הגאווה, ולכן על האדם לשים את עצמו כמדבר שאינו מקום יישוב. מבחינה זו הוא חסר כל. מי שאין לו כלום, מי שלא פנוי לקבלת התורה. המדבר הוא מקום הפקר שאינו שייך לאף אחד. דרישה דומה קיימת לגבי עם ישראל. עם ישראל צריך להיות עם אוניברסלי. הוא צריך לשמש ממלכת כהנים של האומות כולן. הוא אינו הכהן של אומה מסוימת או של קבוצה של אומות מסוימות. אולם, כאשר יוצא ישראל ממצרים הוא מצרי מדי. ולכן הוא צריך לעבור דרך המדבר כדי להפוך לישראל של כל האומות באמת. כדי להפוך להיות אוניברסלי.
לפי זה דרך פלישתים זה לא הנקודה.
דרך פלישתים זה כן הנקודה.
לא, כי דיברנו קודם שהאם היה עוברים דרך פלישתים, הזהות של הדרך ארץ של הפלישתים, אתה מאיימת עליהם, נכון? אתה מסכנת.
על הערב רב.
כן. עכשיו, זאת אומרת שיש פה לכתחילה, בלי קשר לפלישתים, הדרך ארץ שלהם, יש פה עניין להיות במדבר תקופה.
כמה תקופה אני לא יודעת, אבל יש פה עניין בגלל
המהלך
שצריכים לעבור.
כן.
זה כאילו שני קווים...
זה שני דברים,
כן. כן, נכון?
בהחלט.
גם שאתה אומר שיצאו מצרים מדי, זה הערב רב?
לא.
ולא ישראל?
לא, זה בני ישראל. כן.
הערב רב, אתה לא מצפה ממנו שיהיה משהו אחר חוץ ממצרים.
כן.
כזה?
כן, כן. ודאי. יש כאן שני עניינים. משולבים, כן, ודאי.
יש סכנה דרך ארץ פלישתי, וחוץ מזה צריכים להיות במדבר קצת.
כן, כן. יש מספר לא מבוטל של פרשנים של המהר"ל שדווקא שמים את הדגש על ההישארות במדבר.
בתור ערך.
כן.
כמו חטא המרגלים, להישאר עוד הרבה? לא בצורה שזה...
לא, 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 כפי שמניטו הסביר את זה כאן.
אולי זה
קוויטו? לא, זה... מבחינתם, זה לא תחלת מעבר, אלא זה כאילו תכלית בפני עצמה.
מניטו עשה לזה השלכות אקטואליות? יהודים מגיעים מהמגרב הם יותר מדי כאלה, וממזרח אירופה הם יותר מדי כאלה, ובואו נעשה על כולם מדבר ונדביק להם זהות אחרת.
לא, אם כבר הייתי אומר אולי לגבי יהודי שמגיע מאמריקה. יש התייחסויות שלו פה ושם.
למה דווקא שם?
כי שם זה הוא ראה בארצות הברית ניסיון מקביל של כן כן של האומות,
המודל שלנו
של האומות. כן, כן. אז לא דברים מפורשים, אבל רמזים לכיוון הזה. מצד שני, לגבי גלות ספציפית פה ושם וזה, אני חושב שגם, אבל אולי בכיוון קצת שונה. במובן הזה אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה אחרי יציאת מצרים, למעשה יש תהליך של בירור. בירור שמניטו מתייחס לערכים כמובן, אבל הסמל של הערכים האלה זה מה שבני ישראל לקחו במצרים, הזהב, הנחושת וכו', כן? ובסופו של דבר מתברר שבמהלך הבירור הזה אותם חומרים הולכים לשני כיוונים שונים, אחד לבניית המשכן והכיוון השני זה העגל. ואני חושב שכך הוא ראה את הדברים בעיקר. שחייב להתבצע תהליך של בירור דומה, מקביל, למה שהיה בתקופת המדבר, אבל הפעם כאן. ולא באיזשהו מקום נוטרלי שלא קיים למעשה היום.
הרקע הוא דתי.
הרקע הוא ערכי, זהותי.
עגל הוא משכן, אז מה צריך להיות פה?
מה צריך להיות פה? צריך להיות בירור של אותם ערכים שלקטנו אצל האומות במהלך הגלות, ולהחליט מה אפשר לעלות למדרגת הקדושה ומה צריך לזרוק לפח ההיסטוריה. לא, זה ערכי מוסרי.
מה זה לעלות לקדושה?
לעלות לקדושה זה לא דת. זה לא דת. זה ערכי. מה?
לדוגמה, הקפדנות של היקים מול הכנסת האורחים של המרוקאים. כאילו זה ערכים, זה לא...
נכון, נכון, נכון. לא, מבחינתו זה מתחיל מהדברים הפשוטים ביותר. האוכל ודברים כאלה, עד הדברים הנשגבים ביותר. זאת אומרת, כל הדברים האלה צריכים להתברר ולדעת מה אפשר לעשות. זה לא תהליך של של דור אחד אלא אלא של כמה וכמה דורות בהחלט. אבל המקרה הספציפי של ארצות הברית מבחינתו היה דורש טיפול מיוחד, כי באמת יש כאן ניסיון אחר מקביל בעייתי מבחינה זו, וצריך לחדד את המושג הזה, מה שזה באמת אוניברסלי לעומת הקוסמופוליטי כמובן אצלו. זה תמיד שני הדברים שעמדו על הפרק, כן? הוא גם לא קיבל את הפרשנות הזאת של חלק ממפרשי המהר"ל לגבי החשיבות היום בגאולה האחרונה של המדבר כמקום ניטרלי, הפקר כזה, ששם אפשר לברר את לעשות את הבירורים האלה. בסדר? אז זה חשוב להדגיש את זה גם כן. אז הוא אומר כאן, על ישראל ללמוד איך הוא יכול להתחבר לכל האומות ולא רק למצרים. גם אם מצרים הוא התרבות הדומיננטית באותה תקופה, אז יכולה התורה להינתן לבני ישראל כמתנה ממדבר מתנה. כן. כדי לקבל תורה אמיתית על ישראל לעבור דרך הניסיון הקיומי של המדבר, מעין עולם הבא, במקום הנמוך ביותר של העולם הזה. התורה לא ניתנה על הר גבוה אלא על הר סיני, שהוא ההר הנמוך ביותר במדבר. התורה ניתנה למי שמוכן להפקיר את עצמו מכל דבר השייך לעולם הזה. בני ישראל חיו במדבר בתנאים לא טבעיים. הם חיו 40 שנה בלי הבעיה הכלכלית המאפיינת את חיי העולם הזה, בלי הצורך לעבוד כדי להשיג את האוכל הנחוץ לקיום האדם, מוקפים בענני כבוד. שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה 40 שנה. חיי בני ישראל במדבר הם מעין חיי העולם הבא, אפשרות לחיות חיים מתוקנים בלי התרדות, בלי התרדות של העולם הזה. חיים עם נוכחות אלוקית גלויה.
אבל כל הזמן הם מתלוננים, אין לנו בשר, אין לנו מים, אין לנו...
זה לא תהליך.
אמרות. יש
אנשים לא רוצים עולם הבא.
יש הסבר יפה של הקדושת לוי על הסיפור של הבשר. הרי מה הם אומרים? זכרנו את הדגה ואת הקישויים וכו', כן? אז למה הם לא מזכירים, שואל שם קדושת לוי, למה הם לא מזכירים גם את הבשר? מה, הם היו צמחונים במצרים?
לא היה להם.
טוב, אפשר להגיד אבל היה להם, אבל היה להם. אבל היה להם, אבל הוא אומר דבר כזה. קישויים, קישויים אבטיחים וזה, אין הבדל בין לפני מעמד הר סיני ואחרי מעמד הר סיני. אבל בשר יש לפני מעמד הר סיני ואחרי מעמד הר סיני. עכשיו הוא קשר. אז הם רוצים לטעום עכשיו מהבשר הקשר. טוב, רק חסיד יכול להגיד דבר כזה, זה קדושת לוי, כן? מה? כן, זה לא בוודאי שלא, כן, אבל זה הסבר יפה, זה ככה לדרשה בשבת, כן? מה?
זה עומק.
זה עומק, זה ברור שזה עומק, אבל זה עומק חסידי.
נכון.
יפה. אגב, מניתו נתן שנה שלמה שיעורים על פרשת השבוע לפי קדושת לוי, מתישהו בשנות ה-70.
גם זה מופיע בהקלטות?
לא, לא. אם למישהו יש הקלטות של באותה תקופה, אני אשמח. רק ידוע שהוא לימד. אז אומר כאן, גם בחיינו הפרטיים אנחנו עוברים דרך מסילה דומה ממדבר מתנה. מי שקונה מדרגת הפשיטות זוכה לרגע שבו הכל מתבאר, הכל הופך להיות ברור לחלוטין. מעין התגלות פרטית רגעית, התגלות זו, חוויה פרטית קיומית זו, מלמדת על הכלל, על כל רגע ורגע של חיינו, על כל רגע ורגע של לימודנו. מתוך חוויה זו, אנחנו יודעים שכל שאר הרגעים של הלימוד אמיתיים באותה מידה, גם אם איננו זוכים שוב לאותה התגלות. מספיק לנו לחוות פעם אחת רגע של אותנטיות מוחלטת כדי לדעת. אם אנחנו כנים עם עצמנו, זה מספיק לנו. טוב, אז מי שזכה לחוויה הזאת מבין את מה שמניתו אומר פה. אני לא יודע, זה אמרתי, מי שזכה לחוויה הזאת מבין מה שהוא אמר פה, אני לא מנסה לפרש אותו.
הגילוי הזה זה רק
בלימוד? משהו מיסטי.
זה בהודו. טוב, מה שהוא אמר אני כתבתי, אני לא... אנחנו זוכים פעם אחת למתנה זו, פעם מתנת חינם של ממש, ועלינו להודות על כך. כפיות טובה היא מידה מגונה, גאווה של ממש. מי שאומר דברים ואינו מודה שהוא קיבל אותם מרבותיו, הוא כפוי טובה. מי שאומר שהוא חידש דברים ולא מודה שחידושיו אינם שלו, הוא כפוי טובה, הוא מתנהג כמו פילוסוף. מה יותר חמור? רק הפילוסוף טוען שהכל בא משכלו. הצרה היא שבדורנו אנחנו שומעים, אנחנו קוראים יותר ויותר דברים שנאמרים לעניות דעתם של אותם מלומדים. רובם ככולם שמעו את הדברים מפי אחרים, אולם הם אינם מסוגלים להודות בכך. זאת צרה של ממש, ויש כאן הפרדה ברורה וגמורה בין התלמיד חכם מצד אחד ובין הפילוסוף מן הצד האחר. תלמיד חכם אמיתי משמש אמצעי להעברת דברי הנבואה מדור לדור. הוא אינו משים את עצמו באמצע, הוא מבטל את עצמו. רבי אליעזר מעיד על עצמו שלא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. אברהם מדויקת עד הפרט האחרון של המסורת הנבואית מאפיינת תלמיד חכם אמיתי.
בכל זאת
אומרים
שהוא
חידש,
הוא כל הזמן
מי?
רבי אליעזר.
כן, אין סתירה. זה החידוש האמיתי. וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. ההבדל בין מתנה לירושה, לנחלה, הוא בזכות קניין אותה מתנה והפיכתה לנחלה. תכלית המאמץ הלימודי היא הפיכת התוכן שקיבלנו דרך הזיכרון של הרב לידע. בשלב הראשון התורה ניתנת לנו מבחינת זכות תורת משה עבדי. בתום הלימוד היא הופכת לקנייני. התנאי המוקדם הוא הזיכרון. אותה מסורת של פרשנות שקיבל הרב בעצמו מרבותיו. אז אתם יכולים מתוך הדברים האלה להבין מה מניתו חשב על כל מיני שיטות מחודשות של פרשנות זו או פרשנות אחרת. כן? מבחינתו זה לא שייך בכלל לתורה, אלא לכל הדברים הקודמים או המקדימים בסדר הלימוד. אבל זה לא תורה. כן? תורה זה גילוי של הרצון, והגילוי הזה עובר מדור לדור, ולא זה פרי המצאה של השכל האנושי בצורה זו או בצורה אחרת, גם אם השכל הזה הוא חריף ביותר. אבל אמר, וכיוון שניתנה לה נחלו אל, שנאמר ממתנה נחליאל, וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה שנאמר מנחליאל במות. ואם יגביה את עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו שנאמר ומבמות הגי. ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע שנאמר ונשקפה על פני הישימון. ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביהו שנאמר כל...
אם חוזר בו מקף.
כן, הקדוש ברוך הוא מגביהו שנאמר כל גי ינסה. כאן מופיעה הסכנה.
יש פה פעם
מהלך מסוים, כן.
במהלך הלימוד אנחנו נפגשים עם בורא עולם, עם רצונו של מי שאמר והיה עולם. וכיוון שנחל אוהל, עולג לגדולה, אנחנו עלולים חס ושלום להשתקר ולהפוך לבעלי גאווה ולהפוך את לימודנו לבמות, לבמה של עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא משליך אותנו לגאי, ואז למטה מזה, ואף למטה מזה, סכנה זו עורבת לכל תלמיד חכם. תלמיד חכם עלול להפוך לשיקור. אנשים באים אליו, מבקשים את עצתו, ומתוך גדולה אמיתית בתורה, הוא עלול להשתקר מכוחו השכלי. אז הקדוש ברוך הוא משפילו, הקדוש ברוך הוא משקיף עליו, משקיף מלמעלה למטה, כדי להזכיר לו שאפילו יתוש קטן נברא לפניו. אם הוא חוזר בתשובה, אזי הקדוש ברוך הוא מגביר. פירוש, דבר זה במו שהתבהר כמו שהתבהר לפני זה. כי אין התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאווה והכל שווה אצלו ולזה ראוי התורה. מה? ועוד כי התורה גם כן היא הפקר לעולם ולכך אין מתייחס אל התורה, כי אם מישהו הפקר גם כן כמו שהיא התורה ומה שהתורה היא הפקר. לפי שהתורה אינה מעולם הזה, רק מעולם העליון, ולכך התורה היא אל הכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה. ולפיכך כאשר הוא עושה עצמו הפקר לכל, ויש בו מידת הפשיטות, ראוי אליו התורה שהיא הפקר.
הוא מתכוון כאן גם לגוי? שהתורה היא הפקר זה מבורה?
לא, המהר"ל? לא.
לא.
בטוח. לא, 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 בטוח שלא. לא, 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 לא. מה?
גם בגלל זה קיבלנו אותה במדבר.
כן, 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 זה ברור, זה ברור. התורה אינה שייכת לאיש. אסור למי שיודע דבר תורה לשמור אותו לעצמו. התורה היא של כולנו, יתרה מזו. כאשר מישהו חידש חידוש כלשהו, הוא אינו יכול לומר החידוש הזה שלי. התורה שייכת לכולם והיא שייכת לכולם משום שהיא אינה מן העולם הזה. לפי שהתורה אינה מעולם הזה, רק מעולם העליון. כלומר, מחשבת הבורא, העולם הבא, העולם האמיתי. לכן, אף אחד אינו יכול לטעון שיש לו בעלות עליה. היא נתונה לנו כמתנה כדי להראות לנו מהי הדרך להגיע לעולם הבא. היא נתונה לנו כמתנה כדי שנוכל דרך עמלנו לקנות את היש שלנו. תכלית קיום המצוות והעמל האנושי היא להפוך אותנו מאפשרי המציאות למחויב המציאות, כפי שהפילוסופים של ימי הביניים היו רגילים לומר. התורה היא מבחינת מאורסה לישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אל תקרי מורשה אלא מאורסה, צריך לזכור, לזכות בה. צריך לקנות אותה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהיא עוברת מדור לדור מבחינת מאורסה לישראל. כלומר, בכל דור ודור יש לנו יכולת לקנות אותה מחדש. היא אינה עוברת בירושה מדור לדור. היא אינה קנויה בצורה אוטומטית. עלינו לקנות אותה מחדש בכל דור. הבטחתו של הקדוש ברוך הוא חלה על היכולת שלנו כעם ישראל לעשות זאת בכל דור. בכל דור יכול כל אחד לקנות את התורה, ובכך הוא גם קונה את עולמו. הביטוי קנה את עולמו מדויק. לכל אחד יש את העולם שלו, לפי מדרגתו, לפי עמלו. במה הוא שייך לעולם הבא. בדבר זה ביארו במדרש, התורה ניתנה במדבר ובאש ובמים, מה אלו הפקר לעולם, כך התורה הפקר לעולם. הפקר לעולם משום שכל אחד רשאי לבוא לקחת אותה, לקנות אותה. ואמר כאשר מקבל התורה הוא חלק השם יתברך לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית, ואז נחלו אל. מקבל לא רק במובן הטכני של המילה, לקבל משהו, אלא במובן שלהסכים עם הנתון. אם אני נושא את התורה, אני רוצה כביכול להיות חלק ממנו יתברך. אני הופך להיות מקור לברכה. אני בחיי זוכה בחלק שלי בעולם הבא, כבר בעולם הזה. אני חי את העולם הזה כי אין עולם הבא. ולכן אני הופך להיות מקור ברכה לעולם כולו. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. עם ישראל יוצא ממסגרת הגשמי כדי לקנות את המדרגה השכלית הנקראת נחליאל, נחלו אל. מה?
אתה אומר שהמהר"ל מדבר על היהודים, אבל המדרש אומר הפקר לעולם.
כן.
שזה גויים.
לכולם.
כן.
והם לא רצו.
מה הסתירה?
אני חושבת שפעם הסברת, אבל אני לא זוכרת. למה היום הרי אומרים שגוי לא יכול לקיים את התורה, או לא צריך ללמוד תורה בצורה מסוימת.
הם החליטו לא להיות מחויבים. יש דיון, יש דיון בגמרא מסכת סנהדרין לגבי שבע מצוות בני נוח, שזה לכאורה מחייב את כולם, כן? שמה הגמרא אומרת שגם זו, גם הדרישה הזאת היא, הקדוש ברוך הוא ויתר להם, כי הם לא רצו.
והיום אם גוי רוצה לקיים מצוות תורה או ללמוד תורה, אומרים לו, לא.
אם גוי רוצה לקיים מצוות, אז קודם כל שבע מצוות בני נוח, בתנאי שזה לא כי הוא הגיע לתובנה שכך ראוי, אלא כי זה רצון השם, כן, בהחלט. ואחר כך אם הוא רוצה להתגייר, למה לא?
הוא לא יכול לקיים יותר מצוות בלי
להתגייר. הוא יכול לקבל על עצמו כל מצווה שהוא רוצה. טוב, שבת זה סיפור בפני עצמו. יכול לקבל על עצמו כל מצווה שהוא רוצה, כן.
אבל זו החלטה שלו, לנו אין מסר אוניברסלי כלפיו.
יש לנו מסר אוניברסלי כלפיו, שיש מוסר אוניברסלי, והוא מחויב לקיים את המסר, את המצוות האלה, כן.
להראות לו שהוא שונה בכל זאת מהמסר.
לא, לא, הוא לא שונה, הוא מי שהוא אמור להיות. זה לא עניין של שונות, זה עניין של כל אחד אמור להיות מי שהוא אמור להיות. כן. לא כפי שמניתו היה אומר, הלוואי שאחרי יותר מאלף שנה של חינוך על ידי בעיקר הכנסייה הנוצרית, הם יקיימו את הצו הראשון שכל אדם אמור לקיים, תן לאחר לחיות. אז אני חושב שאנחנו עוד קצת רחוקים מהמצב הזה. כן. אז יכול להיות שהמסר האוניברסלי שלנו צריך להיות קודם כל באמת תן לאחר לחיות. אחר כך זה כבר עניין של פרטים. מה? לא, 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 מבחינת מניטו הכל מתחיל בזה והכל קשור ותלוי ב... לא רק בהבנה השכלית הזו, אלא במימוש הלכה למעשה של ההבנה הזאת.
שהם לא מסוגלים לה?
שזה מאוד קשה כנראה לבני אדם לקבל שונות. וזה נכון בכל התחומים. מה זה טבע האדם?
להרגיש שמשהו זה הכי נכון. מה שהוא עושה, מה שהוא עושה זה הכי נכון.
זה לא קשור.
לכן כולם צריכים לעשות כמוני.
לא, לא, זה הרבה יותר גרוע מזה. זה הרבה יותר גרוע מזה, ו... ואני תמיד היה מסביר את זה בקשר להגותו של ברקלי. שהמציא הגות שמבוססת על הרעיון שלמעשה רק האני שלי קיים, ובזה אני בטוח, וכל השאר הוא בספק. לא, הוא לא אומר אשליה, הוא משתמש במונח של תמונות במוח שלי. וכפי שמניתו היה אומר, אז תמונה אפשר למחוק.
יש משהו מוחשי שאפשר להגיד שהוא מוחשי, אבל אין אומללות.
אומללות לא. זה אולי ההגות האנטי מוסרית בהי הידיעה.
אז למה שאני לא אהיה תמונות
גם אני שלי? כי אני זה אני. זה כל הפילוסופיה, כל הפילוסופיה,
איך אפשר להגיד איזה תמונה?
כל
העניין הוא נרטיב בסוף. אם אתה אומר על עצמך על האחר, אז הוא יגלה לך אותו דבר.
כל ההגות המערבית עסוקה באני. זה הביקורת הגדולה של לוינס. כן? ולכן הוא ביקש להפוך את הקערה על פיה ולשים את האחר בראש, ולא האני שלי. הביקורת של מניטו כלפי דברי לוינס היא שאני מחליט לשים את האחר בראש, אז זה חוזר לאני שלי. אז זה בעייתי, ולכן מניטו הציעה במקום ההתעסקות הזאת באני ובאחר ואחר ואני וכולי הדגם של המשולש, הקודקוד העליון הבורא בשאר הקודקודים, אני והאחר שלי, ולא משנה מי זה האחר, ושניהם בריאות של אותו בורא. עם ההכרה הזו, יש יסוד, אומר מניטו, להכרה מוסרית. ולשונות. זה קודקוד אחר במשולש, זה לא... זה לא ב... וכו'.
סליחה, לוינס לא קיבל את זה? שמניטו אמר את זה? זה נראה כל כך טבעי?
זה נראה מאוד טבעי, אבל לוינס יש לו דאגות אחרות. וחוץ מזה, לוינס בפילוסופיה שלו לא יכול להזכיר את המילה בורא. זה לא שייך לעולם הפילוסופי. זה כבר שייך לעולם אחר. בסדר? ולוינס מאוד מאוד הקפיד לא להכניס אף סממן דתי בפילוסופיה שלו. אפשר להבין מדוע, הוא פילוסוף אמיתי.
גם בסוף חייו?
גם בסוף חייו, גם בזה, כי זה, מה זה קשור? או שאתה פילוסוף או שאתה לא פילוסוף.
בטח עשה הפרדה בין הדת לפילוסופיה. כי אמרו שהייתה
לו התקרבות
מסוימת. מה זאת אומרת הייתה התקרבות?
באחרית ימיו.
למה באחרית ימיו?
זה היה איש דתי, לא? הוא לא היה איש דתי?
דתי אני לא יודע, מקיים מצוות, כן.
זה מה שאני מתכוונת.
כן, כן. לא, לא, אבל...
אז סכיזופרניה כזאת.
טוב, שוב, אני לא... אני לא עוסק בניתוח נפשו של לוינס, רק מציין עובדות. עובדות שהיו חשובות לו גם ביותר. ממש. לא לערבב בין תחומים. כשאתה עוסק בפילוסופיה, אתה נאמן להנחות היסוד של הפילוסופיה. ויש מספר מושגים שלא קיימים בעולם של הפילוסוף האמיתי. הבורא, ההתגלות וכו', כל הדברים האלה לא שייכים, ולכן לא צריך לערבב בין הדברים. זה פשוט. כן.
ברוך אתה השם.
כן.
מי זה?
שוב צריך לשאול אותו. לא אני. אפשר לשמוע רעיונות שהוא נתן דווקא בסוף חייו, שהוא נשאל על כל הנושאים האלה, והוא הקפיד לומר את הדברים שהוא אמר במהלך כל חייו לגבי הדבר הזה, כי שוב, או שאתה פילוסוף או שאתה לא. בסדר?
זה היה קודם
שוב, נשאיר את זה למי שכותב ביוגרפיות על לוינס ועוסק בכל הניתוחים האלה. טוב.
לפי האמירה שלו,
של מי?
לפי האמירה שלו של לוינס, להתייחס לאחר, זה קצת מקטין את האני שלי.
אז הם חלו לא?
למה זה מקטין את האני שלי?
ברגע שאני מתייחס לאחר, אז אני קצת, בדרגה קצת יותר נמוכה.
אני מקדים את האני שלי.
אני
הכי חשוב. הוא אמר שזה משולש, שזה מקביל.
לא כל כך.
הוא שם את האחר בראש.
לא כל כך
מאוד. הקדוש ברוך הוא שם.
לא, לוינס.
אני לא, טוב. לא כל כך מבין. כן. לא משנה. והאדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך. כאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו. כאשר מתברך הגביע אותו, מפני שהוא התברך משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. צריך להבין היטב את דברי המהר"ל, והאדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך. קיימת סכנה אצל יהודים המגלים את הקשר המיוחד בין בורא עולם ובין עמו. אם לא שמים לב אליה בזמן, יכולה סכנה זו להביא לידי שיגעון מוחלט, למצב שבו יהודי מחשיב את עצמו כאלוקי ממש.
עצמו אישית?
כן, 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 לא, כן, 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 לא, לא, זה מחלת נפש ידועה של היהודים. בגלל הגאווה התופסת אותו, כאשר הוא מגלה את היחס המיוחד הזה, הוא מאבד כל חוש הומור, כל פרופורציה. והוא חושב, אחרי שלמד בקושי אלף בית, שהוא כבר יודע את התורה כולה. אני רק אשאיר לכם לנחש למי התכוון מניטו. אין כאן בכל העמודים האחרונים, אין אף משפט שלא מכוון למישהו. שיהיה ברור לכם. אני לא בטוח. וזה אני לא בטוח.
לפי הסיום
פה. לא נראה לי.
כמו
שהיא למד א' ב'. אגב, לא נראה לי, כי מכיוון שהדברים נאמרו בתחילת שנות ה-80, אז בסדר, אבל אני משאיר לכם לנחש.
אבל שיגונות של משיחיות יש למסתובבים בירושלים, יש מהרבה.
בסדר, בסדר.
הוא לא מתכוון לבודדים המשוגעים באמת. הוא מתכוון למישהו
ציבורית. כן, כלשהי. הוא אינו חושב שהוא משה רבנו, אלא הוא חושב שהוא המשיח בכבודו בעצמו, אף גרוע מזה.
מי למד
בקושי על הלבית? זה לא יכול להיות.
לא, זה
הגזמה
בקושי.
מניטו גם הכיר את המושג של ישראל,
אורייתא
וקודשא בריך הוא חד. זה לא בדיוק המצאה של משוגעים בלבד.
לא, אבל זה המצאה של אחד שלמד רק על הלבית, כי זה לא כתוב בשום מקום. זה בדיוק זה.
באמת?
לא כתוב בשום מקום. לא, יש הרבה דברים שלא כתובים, והפכו להיות פתגמים כאלה, כן?
מה,
הקודש
הבריחו
והישראל
חד, אם זה לא כתוב שם?
אז זה כן.
אז מה לא כתוב?
מה שכתוב, מה שלא כתוב זה קודש הבריחו, הראית וישראל.
אז זה לא כתוב?
לא.
זה
יוסיפו. לא, לא.
אז זה קודש הבריחו וישראל חד, זה כן כתוב?
זה כן.
זה מספיק כדי
להפוך. זה מספיק, אבל...
טוב, זה גם...
ברור, ברור.
זה לא התורה בשביל.
זה מה שאמר על אמר. והאדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך. בסדר.
הוא באמת מתעלה, זה באמת מעלה אותו.
כן, בסדר, אני לא יודע מה זה מעלה.
כן, גיאוגרפי, כן.
בסדר, לא משנה, לא משנה.
זה תנועה תמיד למעלה.
יש כאן...
בלי קשר לתורה?
מה?
בלי קשר לתורה.
אני לא יודע מה זה בלי קשר לתורה, אבל...
אבל זה מחייב.
מה מחייב?
ברגע שאדם מתעלה...
כן, מה?
חלק מהשם יתברך, זה מחייב אותו...
מחייב אותו למה?
להיות אדם ישר, לומד...
אולי זה תנאי מקדים. כן? טוב, אבל היהודי כזה הוא קודם כל כפוי טובה.
אתה מתכוון לבגין פה?
אני
לא
יודע לך שוב, אני...
אתה יודע לנו?
זה מסתכל,
הוא שפר.
לא, אני לא...
זה מסוכן, הוא יודע.
בלי מה?
בלי להגיד עד הסוף.
למה? נו, בסדר, זה טוב.
זה טוב.
אני... כל מי, כל מי...
אני מנסה לחלק את המדבר
להאי. כל מי שהכיר בניתו קצת יודע שאף דבר לא נאמר בחינם. בסדר. מי לימד אותו א' ב'? האם שכלו הטהור ומורו? חז"ל אומרים שהאדם הראשון היה כפוי טובה שנאמר, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. אפשר לקרוא את התורה כולה ואת ההיסטוריה האנושית בכללותה בעזרת קריטריון זה, מי הוא כפוי טובה ומי לא. התורה מדגישה את הצורך לעקור מכל וכל תכונה זו באופיו של האדם, כאשר היא מצווה אותנו להביא ביקורים לבית המקדש. על המביא לומר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחוויתה לפני השם אלוהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך, ותך אתה ולבי והגר אשר בקרבך, לכאורה. החקלאי שעמל במהלך השנה כולה, היה יכול לחשוב שהביקורים הם פרי עבודתו ותו לא.
לאו דווקא. משום שהוא בדיוק יודע כמה שהוא קשור לתלוי בגשם, תלוי בהמון המון דברים שהם מעבר לכוחותיו. דווקא החקלאי יותר קל לו להודות לשם מאשר לתלמיד חכם, שכביכול בעזרת המאמץ השכלי שלו עבד ועבד ועבד, הוא לא מחכה לגשם.
זה אומר היהודי המאמין. זה דומה למי שאומר ש... מובן שכאשר הרמב״ם אומר שאפשר להגיע לידיעת האלוהים דרך לימוד הטבע, כן? אז כמי שמניתו היה אומר, הרמב״ם אומר את זה, מישהו אחר לא אומר את זה. מתבונן בטבע לא רואה כלום, חוץ מטבע. הרמב״ם רואה משהו אחר כי הוא הרמב״ם, זה בדיוק אותו דבר.
בצרפתית פייזון זה פעיין.
כן, בסדר, נכון. לכאורה החקלאי שעמל במהלך השנה כולה היה יכול לחשוב שהביקורים הם פרי עבודתו ותולו. היהודי היושב על אדמתו היה יכול לחשוב שהוא יושב בה בזכות כוחי ועוצם ידי הסליי את החיל הזה. ולהתגאות בכך, לכן מפרש רש"י בדיבור המטריל הגדתי היום שאיני כפוי טובה. בפסח צריך לומר הלל כדי להודות לקודשה בריחו על יציאתנו ממצרים. ביום העצמאות צריך לומר הלל ולהודות על כל הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו. אחרי 2000 שנות גלות, מי שכופר בטובה אינו ראוי להיות משיח. זה ייתן לכם רמזים. כך אנחנו לומדים מן הנאמר בגמרא במסכת סנהדרין לגבי חזקיהו המלך. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשית משיח, חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירת תחת צדיק זה, במקום, כן? ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו צפי לצדיק וכו'. תנה משום רבי פפייס, זה לא שם של פרי, אה? גנאי הוא לחזקיהו וסייתו שלא אמרו שירה עד שפתחה הארץ ואמרה שירה.
אז רגע, אחרי שהארץ אמרה כביכול,
זה,
אז הוא אמר,
לא, 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 זה היה גנאי.
הוא לא אמר, הוא לא נהיה משיח.
כן,
זה לא עזר, כאילו הארץ רצתה.
כן, טוב.
לא, זאת אומרת, הדין של הארץ עם הקדוש ברוך הוא לא עבד.
טוב. חזקיהו המלך זכה לנס עצום, כאשר מתו כל חייליו של סנחריב באופן מסתורי שעות ספורות, לפני שהם היו אמורים לכבוש את ירושלים כולה. והיא בלילה הוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000 וישכימו בבוקר והנה כולם גרים מתים. יחזקיהו לא נותרו אז חיילים להגן על העיר, והוא היה בטוח שלמחרת יכבשו חייליו של סנחריב את העיר. אולם הוא נהג בכפיות טובה ולא אמר הלל על הניצחון האדיר והבלתי צפוי שלו. הוא זכה לנס ולא הודה על כך. אדם שאינו מסוגל לומר בבוקר מודה אני, פגום מבחינה מוסרית. המהר"ל בפירושו לרש"י גור אריה כותב דברים חריפים ביותר. אסור לעשות טובה למי שכופר בטובה. נחזור לדברי המהר"ל כאן. והאדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך, כאשר הוא מתגאה הקדוש ברוך הוא משפילו, כי השם יתברך הגביע אותו מפני שהוא יתברך. משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. העונש של המתגאה הוא שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה לגור איתו באותו עולם. תועבת השם כל גבה לב. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. כאשר האני שלי תופס את כל הנפח, לא נותר מקום להוא יתברך. וזה שאמר ולא עוד, אלא ששוקפים אותו בקרקע, רוצה לומר שנדחה מן השם יתברך בכוח, כי היה מעלה אותו השם יתברך ולא הגיע למעלה מצד עצמו. זהו מקור הגאווה. הוא טוען שהוא הגיע, שהוא מצא מעצמו, בעזרת שכלו, אולם אין זה אמת. אם הוא חידש חידוש כלשהו, אם הוא הגיע לאמת של התורה, סימן הוא שהוא עשה שימוש בדברי רבותיו ובספרים כלשהם. הוא אינו המקור. אז אם כן אין חידושים כלל, הגמרא אומרת שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר כבר למשה רבינו בסיני. לכאורה זה דבר והיפוכו. אולם צריך להבין מה נקרא לחדש. תוכן הנבואה עובר מדור לדור וצריך להעביר אותו באופן מדויק. יש דברים שבדור מסוים אינם מקבלים תשומת לב מיוחדת, או אינם נראים חשובים מאוד לאותו דור. אולם בדור אחר, אותם דברים שאף אחד לא שם לב אליהם לפניכן מקבלים משמעות. זה נקרא לחדש. הזכרתי את דברי רבי אליעזר הגדול שהעיד על עצמו שמימי לא אמרתי דבר שלא שמעתי מרבי. אולם הוא ולא אף אחד אחר היה מסוגל להפרין באותם דברים, באותם חידושים שטרם שמו לב אליהם בדורות הקודמים. לכן היו אומרים עליו שהוא היה אומר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. זה כוח החידוש האמיתי, ולא המצאה דברים לעניות דתו של פלוני אלמוני. התוכן המועבר מדור לדור, אולם הלבוש צריך להיות בהתאם לדור. בהקשר זה אני רגיל לצטט את דברי בעל הפירוש עץ חיים על המדרש. עץ יוסף, כן, סליחה, על המדרש, המסביר את משמעות המילה למור בפסוק, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. כי ככל אחד בדורו, לומר שהכל כבר אמנם נאמר למשה רבינו במעמד הר סיני, אולם הגילוי צריך להיעשות בשעה מתאימה בשעתו, בדור המתאים ולפי צורכי אותו דור. חז"ל כבר אמרו שיש שני ממדים בכל נבואה, לשעתה ולדורות. לשעתה בא לציין את הממד הפשט, כלומר מה באה התורה לומר לאותו דור, כאשר דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו. ולדורות בא לציין את הממד שבא הדרש לחשוף, מה התורה אומרת לנו במציאות שלנו, בהיסטוריה שלנו, על אודות הזהות שלנו. זהו ממד התורה שבעל פה. אני גם נזכר להבדיל בין התורה ובין התמי, בנאמר לא מעט פעמים בספרי הנצרות. נאמר לכם בתורה כך וכך, אולם אני אומר לכם כך וכך. גאווה אינסופית.
כן. אז אנחנו חותים לתקופה.
יש גילוי בכל דור, מתאים לכל דור, כן.
נכון, אנחנו צריכים לשים את עינינו לזה.
זה בדיוק העניין של תורת ארץ ישראל. כן, בהחלט.
לחדש בלי לזוז מהיסודות.
לחדש, פשוט.
כל הבעיה שלנו עם הנצרות זה שהם מתגאים על התורה שלנו.
לא, שהם משנים קודם.
משנים
אותם. משנים קודם קודם. הורידו את המצוות וגמרנו.
מה זאת היא?
טוב, ואתה הגיז דתו לכך שוקפים אותו בכוח, לא כמו שאר אדם שיש לו המעלה מצד עצמו. אין שוקפים אותו בכוח כי ראוי אל המעלה מצד עצמו, אבל זה שלא היה לו הגדולה מצד עצמו, רק השם יתברך הגביע אותו וכך מפלתו בכוח מן השם יתברך. אדם שיש לו מעלה מצד עצמו, רמז לפילוסוף שקנה בכוחות עצמו את מעלתו בהיעדר כל מחסורת פרשנית או נבואית. הוא ראוי להערכה מצד זה משום שהוא דובר אמת כאשר הוא אומר אני המצאתי או אני אמרתי. אולם איש המסורת שבא לטעון שהוא המציא חידוש ראוי לכל גנאי.
אבל גם לגבי הפילוסוף יש פה טענה.
לא.
אתה אמרת את זה
פעם אחת. שמה?
שכל פילוסוף מתייחס, כאילו אני, הכל התחיל אצלי.
נכון.
עכשיו,
מבחינתו, כן.
מבחינתו, כן, כן. אבל גם הוא, מצד הישרות, מצד הישרות האינטלקטואלית אפילו, כן. אני צריך להגיד, אני, התיאוריה שלי, שהיא אולי חדשה, מתבססת על.
בסדר, נשאיר להם את הבעיות האלה. הקדוש ברוך הוא משפיל אותו עד עפר. איך הוא יכול לטעון טענה כזו? היא כולה שקר. אמת קנה ואל תמכור חוכמה ומוסר ובינה. אל תמכור מה שלא שלך. אל תמכור כשלך את מה שקיבלת מן הקדוש ברוך הוא במתנה בחינם. האם יש אפשרות לתקן מצב במצב זה? אפשר לחזור בתשובה. וזה מה שמצפה הקדוש ברוך הוא, אולם זה קשה. אנחנו צריכים ללמוד היטב את ספרו של... סיפורו של אחר, אלישע בן אבויה, כדי להבין עד כמה זה קשה. זה קשה מפני שאחד מתנאי החזרה בתשובה הוא ההודעה. איך יכול בעל הגאווה להודות?
הודעה
צריך
להיות בעל. גאה בעל, כן. בדיוק, יש לו בעל, יש לו בעל.
להודות. אצלנו זה בעין.
נכון.
טוב, איך יכול בעל גאווה להודות? זאת בדיוק שורש הבעיה שלו. הוא הכניס את עצמו למעגל קסמים בלי יכולת להתיר את עצמו. אין חבוש מתיר את עצמו בבית האסורים. יש משנה בסוף פרק ראשון של מסכת אבות האומרת, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. מדוע המשנה מזכירה את הגוף? ניתן היה לומר לו מצאתי טוב אל השתיקה. מה הקשר בין הגוף ובין השתיקה? על משנה זו שואל רבי נחמן מברסלב. בין החכמים הוא בחינת חלל הפנוי, שנתבע ונעשה בין החכמים על ידי הפירוד והמחלוקת שיש ביניהם, כי אם היו כולם אחד, אין שייך לומר בין החכמים. ועל ידי המחלוקת נעשה בחינת חלל הפנוי. כלומר, החלל הוא מקור המחלוקת, כפי ששורש המחלוקת נמצא בתשוקות הגוף. כאשר הגוף חושק, כאשר הגוף רוצה, אין מקום לשכל. כאשר הגוף שותק, יכול השכל להתבטא. כאשר יושבים מספר חכמים יחד ודנים לפי השכל, ולפי השכל בלבד, אין מחלוקת. כל אחד מחפש את האמת, אותה אמת, וחיפוש זה נעשה בעזרת אותם כלים שכליים על פי אותן עובדות. מכיוון שהמטרה היא משותפת, חיפוש ומציאות האמת, אין מקום למחלוקת. אולם, המצב אינו אידיאלי ואצל כל אחד יש תשוקות הבאות לידי ביטוי גם בחיפוש אחר האמת. גם אם המטרה משותפת ומוסכמת על כולם, בגלל הגוף ותשוקותיו, פורצת אש המחלוקת.
אם אני מבין נכון, מה שמניטו אומר כאן, זה שכל מחלוקת שישנה, מקורה בתשוקות.
כן,
אני של... בתמי ובית הלל זה היה תשוקה. רבי עקיבא ורבי ישמעאל זה תשוקה.
מכיוון שכאן מניטו ממשיך בקו שלו שהתחיל לפני כמה עמודים, אין ספק שכאן הוא מדבר על המצב שלנו היום.
זה לא דיון הגותי על המחלוקת, אלא זאת אקטואליה.
זאת האקטואליה שדורשת הסבר. כן.
אז אם הוא לא דן על רבי עקיבא או רבי ישמעאל, כן, לדוגמה,
כן.
אז מה שורש המחלוקת שלהם?
לזה הוא מתייחס במקום אחר.
הבנתי.
כן.
אבל יש מחלוקת שהיא מפרה.
שהיא מפרה? כן. לפי מניטו לא, וזה דברי המהר"ל בעצמו, שנואה היא המחלוקת. כך כותב המהר"ל בדרך חיים על המשנה, מחלוקת לשם שמיים ומחלוקת שאינה לשם שמיים. שנואה היא המחלוקת.
גם אומר, לשם שמיים.
במיוחד לשם שמיים. אומר
המהר"ל. זה שכל המשנה והגמרא מבוססים על מחלוקת.
כנראה שהיו סיבות טובות למהר"ל גם לומר את הדברים האלה. בשביל להגיע
לאמת, צריך את הוויכוחים האלה.
ויכוחים זה שקלא וטריא, זה לא מחלוקת.
זה לא מחלוקת.
לא. מחלוקת זה מחלוקת, זה שקלא וטריא. זה משהו אחר.
הם שהם מפרים, זה בסדר? כן. זה
שקלא וטריא. כן, זה מהלך הדיון, זה בסדר.
המהר"ל לא בדיוק. פסל שיש סוגיות בגמרא שנשארות במחלוקת.
שנשארות בתיקו.
לא כולם.
במחלוקת לא, כי יש הכרעה של ההלכה.
זה פוסל את המחלוקת?
לא, 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 זה שקלא וטריא, זה ההבדל. מחלוקת זה במובן של...
הבדל דק.
לא, לא, זה לא הבדל דק ממש. יש מהלך של הדיון שאפשר לבוא ולהעיר אופני, או אספקטים שונים של, נושא מסוים, וזה חלק מהשקלא וטריא, ויש נושאים שהם מחלוקת. וטוען המהר"ל שלגבי מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז אין בזה שום סכנה כי היא תיעלם, אבל המחלוקת שהיא לשם שמיים, היא תתקיים לעד, ושנואה היא, אומר המהר"ל. אני חושב שמניטו כאן הולך בדיוק בקו של המהר"ל, כמעט כמו תמיד, ורוצה לחדד את הנושא הזה, שמחלוקת כזאת היא שכביכול לשם שומעים, היא למעשה העני שלי מול העני שלך, ואתה, והעני הזה תופס את כל הנפח, ולכן הבירור הוא כבר לא בירור שכלי.
סיפור רבי ישמעאל רבי יהושע, תבוא אליי ביום הכיפורים
שבא כן. לחשבונך. אז הוא בא, הוא בא, כי הוא לא בא. הוא
קיבל את ההכרעה, הוא לא קיבל את הדעה.
נכון.
המחלוקת נשארה.
המחלוקת לא נשארה, ברגע שיש הכרעה, יש הכרעה.
סליחה?
ברגע שיש הכרעה, יש הכרעה.
קיבל? הוא נכנס.
הוא קיבל את הסמכות.
לא, הוא קיבל את ההכרעה גם כן. טוב, כל זה קשור לנושא אחר, נושא של הזקן ממרא. שזקן ממרא, גם אחרי שפסקו מה שפסקו, בניגוד לדעתו, ממשיך לנהוג כפי שהוא נוהג, זה בדיוק הנושא של המחלוקת. זה כבר לא שקלה וטריה. כל מה שאומר אותו אדם לפני הפסק של הסנהדרין, הוא חלק משקלה וטריה, ברגע שיש פסק ויש הכרעה, והוא ממשיך בכל זאת, אז זה הופך להיות למחלוקת. ולסוג כזה של מחלוקת מתכוונים. כן? זה כבר עברנו את הזמן, למה אתם לא אומרים? טוב, אז בעוד שבועיים. בלי נדר. לא, ובלי נדר אנחנו נסיים את הספר בשבוע. ואז אנחנו עוברים לחלק ה', כן?